שלום למאזינים, איזה כיף שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב. אני מארח היום את גיא סגל, סמנכ"ל בחברת הסייבר סיגניה, והיום נדבר על איומי הסייבר העולמיים, על תעשיית הסייבר הישראלית ובכלל על האקלים העסקי בישראל. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
היי גיא, מה שלומך?
מצוין, בנסיבות.
חזרת אלינו מסינגפור.
כן, אנחנו כבר 5.5 חודשים בארץ, מחפשים את השגרה שיום אחד אולי תגיע.
ואיך הקליטה?
תלוי את מי אתה שואל. תראה, אם אתה שואל את הילדים שלי, אז צריך עוד ללמוד לעמוד בתור בשיטה ישראלית. מבחינתי, חזרתי לחברה, לאותה חברה שבה עבדתי בסינגפור, לסיגניה. לאותו בית שגרנו לפני שעזבנו בשואם, והחיים לאט לאט מייצרים איזו שגרה מוזרה של ימים שאין בהם שגרה.
בעצם חזרתם טיפה לפני השבעה באוקטובר.
ממש
כאילו.
ממש ככה. חזרנו קצת לפני החגים, ואנחנו כולנו יודעים איך החגים הסתיימו.
כן. טוב, אז בואו נדבר רגע על סינגפור ועל ישראל. איך, כשאתה צריך להשוות אקלים עסקי פה ואקלים עסקי שם, לאיזה מסקנות אתה מגיע?
קודם כל, אני חושב שכשמסתכלים על סינגפור, צריך להסתכל על סינגפור כהאב לאסיה ולא כשוק סינגפורי. סינגפור בסוף היא מדינה יותר קטנה מישראל, ורוב האנשים שפועלים באקלים העסקי הסינגפורי פועלים בסינגפור כמקום נהדר לעשות בו עסקים, שנמצא 6-7 שעות מטוקיו ו-6-7 שעות מסידני, ובעצם נגיש לכל אסיה, ואסיה היא לא אסיה אחת. זה למעלה מ-20 מדינות עם עשרות שפות ועשרות תרבויות, ומדינות שהן מדינות מתפתחות, נקרא לזה ככה, ומדינות שכבר מזמן סיימו להתפתח. ובסינגפור זו חוויה נהדרת. אני מאוד מאוד אוהב את המקום, את השיטה, את החיים שם.
אבל לא קצת קשוח? במובן הזה שזה לא בדיוק דמוקרטיה, זה מדינה קשה.
זה מודל שגובל באוטופיה. זו בסוף מדינה שעושה טוב לאזרחים שלה, וממוקמת בתור אחד מעשרת היעדים האטרקטיביים ביותר לאנשים שעושים רילוקיישן, ולא בכדי, אבל אתה יודע, נראה לי שאפשר לדבר על זה פעם אחרת, שיחה שלמה וארוכה. כיף לעשות עסקים בסינגפור, כיף לגור בסינגפור, כיף לגדל ילדים בסינגפור, ממש טעים בסינגפור. אפשר לדבר על הכל?
נייס. סיגניה, בואו ספר לנו קצת.
אנחנו חברה בת 9 שנים בערך. הוקמנו בטימייט, והרעיון בעצם היה לייצר חברה שיודעת לספק שירותי סייבר ברמה אחרת. אנחנו כיום פועלים, אנחנו משנת 2018 בבעלות של תמאסק הסינגפורית, אפרופו סינגפור שוב, ואנחנו פועלים בכל העולם. פועלים במידה רבה מאוד מישראל, אך במידה מועטה מאוד בישראל, בארצות הברית, בסינגפור, בלונדון, במקסיקו סיטי, בסידני, בטוקיו, בעצם עובדים עם חברות או במצב שבו הן, וארגונים, או במצב שבו הם נתקפים, והם צריכים שמישהו יבוא ויחלץ אותם ויעזור להם לחזור לתפקוד, או במצב האידיאלי יותר, והוא לעזור להם להגיע למצב שבו הם לא יתקפו. או שכשאשר הם יתקפו, תהיה להם תפיסה, הם ידעו מה לעשות, והם יוכלו לחלץ מזה בצורה הרבה יותר מהירה.
עכשיו, להבדיל מחברות אחרות, הבסיס הוא ייעוץ.
אנחנו חברת שירותים, גם כשיש לנו מוצר, אנחנו מספקים על בסיסו שירות.
כן. ודיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, אתם שומרים על פרופיל תקשורתי מאוד מאוד נמוך, לאחרונה קצת פחות, אבל כמדיניות, למה בעצם?
קודם כל, הלקוחות שלנו מגיעים אלינו בזכות מי שאנחנו, ולא בזכות זה שאנחנו עושים name dropping ללקוחות אחרים. דבר ראשון. דבר שני, ללקוחות, לחלק מהלקוחות שלנו, בעיקר כאלה שמגיעים אחר מתקפה, הדיסקרטיות חשובה. לא תמיד האירוע מתפרסם. לפעמים קורה שלקוח בוחר לציין שהוא עבד איתנו, ואני חושב שבסופו של דבר זה סוג של עוד כבוד. חברה שבונה את השם שלה ואת המוניטין שלה בזכות מי שהיא ומה שהיא, ולא בזכות endless name dropping.
תראה, אנחנו נמצאים עכשיו הזכרנו, טיפה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי ארבע שנים מאוד מאתגרות, קורונה, פוסט-קורונה, כל הדברים, האינפלציה. איך כל זה משפיע על תעשיית הסייבר, ובפרט על תעשיית הסייבר הישראלית?
הקורונה, אני אתחיל בעצם לדברים מאוד מאוד שונים. אנחנו, נכון, זה בסך הכל ארבע שנים, אבל בעצם בארבע שנים האלה קרו שתי תופעות שמאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. הראשונה זה אותו משבר לכל העולם, שכל העולם לא ידע כמותו, ששינה את כל הדרך שבה עושים עסקים, חושבים, פועלים. באמצע אני רוצה להוסיף אירוע נוסף, וזו המלחמה באוקראינה. ובסוף, אירוע שמשפיע עלינו יותר מאשר על, על, על כל מדינה אחרת. אני חושב שקודם כל הקורונה חייבה את התעשייה הישראלית להתנהל אחרת ולחשוב אחרת. בסוף, מרבית תעשיית הסייבר הישראלית מכוונת לשווקי חול, ובייחוד לשוק הצפון אמריקאי. ואני יכול לתת את הדוגמה שלנו. אנחנו המצאנו את המודל האופרטיבי שלנו, את המודוס אופרנדי שלנו כמעט מחדש. מחברה שבעיקר הייתה בבית תקיפה עולה אל, על מטוס ומגיעה אל הלקוחות ועובדת איתם כתף לצד כתף, הפכנו להיות החברה שעושה גם את זה וגם פועלת בצורת רימוט, ולפעמים לקוח מעדיף שאתה תעשה הכל מרחוק. יש עדיין ערך למפגש הבלתי אמצעי, אבל הקורונה חייבה אותנו להתנהל במציאות שבה אי אפשר להגיע אל הלקוח, וזה לפעמים גם קצת חסר טעם, כי גם הלקוח שלפעמים הוא גר 2 קילומטר מהמשרד לא מגיע למשרד בעצמו. אז הזום יכול להפוך להיות המקום שבו אתה עושה, הזום או כל אמצעי פגישה אחרת, יכול להפוך להיות המקום שבו אתה עושה את, את ה-engagement. זה אחד. המלחמה באוקראינה שינתה משמעותית בדפוסי התקיפה. המלחמה באוקראינה שינתה משמעותית את, נקרא לזה את תעשיית הרנסומוור, את איך שהרעים פועלים וחושבים למשך תקופה מסוימת. בהתחלה ראינו סוג של התמתנות או התמעטות בכמות התקיפות, והתמקדות מסוימת במטרות שנראו קצת כמו שירות מילואים של שכירי החרב של, של פוטין. אבל לאחר מכן ראינו בשנת 2023 עלייה מאוד מאוד משמעותית בתקיפות הכופר בעולם. קבוצות שפועלות נקרא לזה מדינות חבר העמים, או מדינות ברית המועצות לשעבר, שהן שולטות בשוק הזה, או מובילות את, ה, את, ה, את השוק הזה, עד כמה שאפשר לקרוא לתעשייה של הרעים שוק. וראינו בעצם עלייה דרמטית בתקיפות האלה, והעלייה הזאת עושה טוב לתעשיית הסייבר ההגנתי הישראלית, אפילו טוב מאוד. השבעה באוקטובר תפס אותנו בשלב שבו נראה שהשווקים בעולם חוזרים לגעות, יכול להיות שהמיתון מתמתן, ולהרבה מאוד מהחברות הישראליות בתעשייה, זאת הייתה סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. יש הרבה מאוד אנשים צעירים ומוכשרים בתעשייה הזו, אחוזים גדולים מהם מצאו את עצמם במילואים החל מהשבעה באוקטובר, חברות מצאו את עצמן בצורך להתמודד ולדלבר, ואני חושב שככל שעובר הזמן, התעשייה מתמודדת ומתמודדת יפה. גם תוך כדי המלחמה ראינו כמה אקזיטים שהבשילו. למה אני אומר הבשילו? כי כנראה שהמסע ומתן והתנאה שלהם כמובן התחיל לפני המלחמה. אז נראה שהתעשייה, קצת כמו כל המדינה, טיפה יצאה מהשוק הראשוני וחוזרת לעד כמה שאפשר business as usual. אתה עדיין לא רואה את הלקוחות חוזרים לבקר במרכזי הפיתוח איפשהו בציר שבין יגאל אלון לעזריאלי, אבל אנחנו כן רואים את התעשייה חוזרת לעבוד, ואני חושב שהיא די לא הפסיקה לדלבר.
ומבחינת האיומים?
מבחינת האיומים, אפשר...
אני מדבר ספציפית על השבעה באוקטובר.
מאז השבעה באוקטובר, איומי סייבר בישראל בעיקר. אני חושב שאפשר לאפיין עלייה בתקיפות.
בכמות או גם בטיב, באיכות?
בעיקר בכמות, בעיקר בכמות בעיניי. מה שהיריבים שלנו לא בנו כתשתית לפני השבעה באוקטובר, קשה מאוד לעלות מדרגה באיכות התקיפה בצורה מהירה. התוקפים כתוקפים, בניגוד לאיך שאנחנו נוהגים לפעמים לחשוב, מחפשים בעיקר בשלב הראשוני את המטרות הקלות יותר, ה-low hanging fruits לצורך העניין, את החברות שהזניחו איזושהי קונפיגורציה, ולכן יהיה קל יותר להיאחז בהן, או להגיע אליהן, ואז תוקף אינטליגנטי מנסה להבין מה יכול לצאת לו מהחברה הזו, כמה הוא יכול לדרוש ממנה, לאן הוא יכול להוריד. התוקפים מדינתיים, כמובן יהיו פעילים יותר בתקופה הזו. ראינו, אבל ראינו בשנתיים האחרונות גם לפני השבעה באוקטובר, ראינו תוקפים איראנים פעילים בישראל, ראינו קבוצות תקיפה אחרות פעילות בישראל, לאו דווקא מתוך מניע עסקי כספי, אלא מתוך רצון לערער פה את תחושת היציבות, גם במימד של הסייבר.
גיא, אפרופו השבעה באוקטובר, עד כמה אנחנו עורכים כמדינה מול האיומים המדינתיים שיש כלפינו?
זאת שאלה מאוד מעניינת, כי בעצם מה היא הערכות של מדינה? אני תמיד מדמה את הערכות המדינתית או הערכות הלאומית לסוג של שכבות בצל. יש את הגרעינים, הגרעינים של הסוד והגרעינים התפקודיים ברמה של מדינה, ויש מסביבם הרבה מאוד שרשרת הספקה וגופים שמחזיקים עוד ועוד ועוד ידע רלוונטי. אבל כאן הבעיה שבחלק גדול מהמקרים מדובר בעסקים קטנים ובינוניים, שגם ככה מתאמצים לשרוד, לא תמיד יש להם את המוטיבציה להשקיע מספיק בסקיוריטי, בסייבר סקיוריטי, וגם לא תמיד הם מבינים מה עלול לקרות להם אם לא. אנחנו רואים גם מדינות אחרות בעולם מתמודדות עם אותו אתגר, וכאן אני חושב שהדרך היחידה בעצם של המדינה לאכוף חסינות מדינתית ברמה יותר גבוהה, היא בעזרת אכיפה וטיפול במי שלא עשה זאת. איפה הבעיה? הבעיה היא במצב כזה לבוא לעסק, שגם ככה נמצא במצב לא פשוט, אחרי שהוא חטף, ולמצוא את מי שלמען יראו ויראו, יגרום לכל התעשייה להתחיל ולהשקיע בעולמות הסייבר. נעשים הרבה מאוד מאמצים בכיוון, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום יותר טוב ממה שהיינו לפני כמה שנים כמשק, אבל רחוק מאיפה שאני חושב שאנחנו צריכים להיות.
תן לנו מיפוי, אנחנו מדברים בגדול על איומים, כשאנחנו מדברים על איומים, מה האיומים העיקריים שיש עכשיו? נניח אם אני מסתכל בזווית של עסק.
אז האיומים הם כאלה. איום ראשון זה בעצם גניבה של דאטה. זה בעיקר צריך להטריד ארגונים שהדאטה שלהם מאוד מאוד רגיש. בין אם יש לך מידע רגיש מאוד של לקוחות עסקיים בארגוני B2B, ובין אם אתה ארגון B2C ובעצם אתה מספק לי את משלוחי המזון הביתה, ולכן אתה יודע עליי המון המון דברים שלא בכך אני רוצה שיחשפו וימחרו לכל דורש בדארק וויב תמורת אלפי דולרים בודדים למיליוני רשומות. הסוג השני של האיומים הוא תקיפות כופרה, רנסום. וכאן מה שיקרה זה שהארגון בעצם, התוקף יגיע לארגון, יאחז בארגון, יבצע תנועה לרוחב בארגון, יבנה את המאחזים שלו בארגון, ואז יצפין את המידע, או ימנע גישה לחלק מהנכסים של הארגון. וזה משפיע על הרציפות התפקודית של הארגון. אם אתה ארגון פיננסי או חברת תקשורת, או אפילו ריטיילר, אתה יכול לצורך העניין להגיע למצב שאתה מפסיד הרבה מאוד כסף בכל יום שהיכולות האלה נועות ממך. כאן יבוא התוקף, נניח שזה תוקף עם מניעים עסקיים, יעשה חשבון בערך כמה אתה מפסיד, ויציע לך תמורת X מיליוני דולרים בביטקוין, להיחלץ מהאירוע בצורה די מהירה.
וכנגד זה, דיברנו קצת קודם, אני יכול לרכוש גם ביטוח סייבר.
כן. ביטוח סייבר הוא אפשרות אחת וממד אחד. צריך לזכור שלא בהכרח הוא יחסה את כל העלויות שיש לך בתור עסק, ושגם לביטוח עצמו יש עלויות. הסכנה הגדולה ביותר בעיניי בביטוח זה שלפעמים אלה שרוכשים ביטוח חושבים שמאותו רגע לא צריך להתגונן. דבר שני, גם אם תחליט באיזשהו שלב להתקדם לעסקה עם התוקף, שבסוף התוקף יש בחלק גדול במקרים מניע עסקי, אתה עדיין תצטרך להיות בטוח שניקית את הרשת, שאין תוקפים אחרים ברשת, שאתה לא תוכל לחטוף שוב מאותו כיוון ממישהו אחר, או מכיוון אחר מאותו תוקף. וזה מחייב, בכל מקרה, יחייב הרבה מאוד עבודה, שאפשר היה לחסוך חלקים גדולים ממנה בהיערכות מוקדמת.
בואו נערבב לכל הדבר הזה את הבינה המלאכותית. מה היא עושה לנו?
היא עושה לנו המון טוב. אבל היא עושה לנו גם המון רע. כולנו משתמשים ב-AI, במידה מסוימת, זה קצת מזכיר את הקריפטו שלפני כמה שנים. מזה שאף אחד לא ידע מה זה ביטקוין, כולם פתאום התחילו להשקיע, אתה עולה למונית והנהג שואל אותך, אם ראית מה קרה לנו למחיר הביטקוין ואם אתה מושקע. אז היום AI נמצא בכל מקום. הוא נמצא גם בשירותים שאנחנו צורכים, הוא נמצא גם בשירותים שאנחנו משתמש בהם ובאפליקציות. הוא נמצא בשימוש גם של חברות ההגנה. אנחנו למשל עובדים על יכולות ניתוח של יכולות אנומליות של משתמשים בעזרת AI. אבל נמצא גם אצל התוקפים. התוקפים הם הרבה יותר קל to fake it. מה שאנחנו קוראים הנדסה חברתית, כדי לגרום לנו ללחוץ על, או להקליק על, על לינק חשוד. התוקפים יכולים לבנות לפעמים יכולות תקיפה שלמות בעזרת AI, וגם הוא מאתגר את החברות. איך אתה או אני כבעל חברה שהעובדים שלנו משתמשים כדרך קבע באפליקציות חיצוניות שעוזרות להם, מוודאים שהנכסים הרגישים שלנו לא דולפים מהארגון. אם פעם היינו צריכים לוודא שאף אחד לא שולח מסמך למי שאסור, זה מייצר קפיצת מדרגה מסוימת בצורך שלנו להגן על המידע בארגון.
כבעל חברה, דיברנו על כל הסד הזה של האיומים והכניסה של ה-AI, אז איפה היית משקיע את המשאבים שלך כדי להגן על החברה?
אני חושב שהטיפ הזה לצורך העניין הוא רלוונטי לחברות קטנות וגדולות כאחד. הייתי משקיע את המאמצים שלי בלבנות את התוכנית. אם אני חברה גדולה יחסית, עם מחלקת הבטחת מידע, עם סיסו, עם מנהל הבטחת מידע בארגון, מנהל הבטחת המידע שלי, הוא או היא, צריכים לדעת לבנות את התוכנית הזו ולעזר במי שצריך כדי לבנות את התוכנית הזו. אם אני חברה קטנה יותר, הייתי נעזר במידע שגופים מדינתיים, כמו למשל מערך הסייבר הלאומי, מפרסמים. הייתי נעזר בכלי ההבטחה שהם בילט אין לפעמים, שספק הענן שלי נותן לי אותם. למשל, החבילה שמייקרוסופט מספקת, או הכלים שגוגל נותנת. והייתי לפעמים באמצעים שהם היגיינה בסיסית, הופך את חייו של התוקף לקשים הרבה יותר כשהוא יגיע אליי. החל ממולטי-פקטור אותנטיקיישן, היכולת הזאת להיכנס לחשבונות שלי רק כשאני מקבל התראה בנייד, קוד לנייד, אבל אלה באמת, אלה פרקטיקות שטובות גם לארגונים קטנים, ובעיקר לארגונים קטנים. ארגונים גדולים צריכים לבנות לעצמם roadmap, מה הם רוצים לעשות, איך הם רוצים לעשות את זה, במה הם משקיעים, כי אחרת הם נופלים להשקעה מאוד 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 גדולה בעולמות הסייבר, אבל לאו דווקא ממוקדת, הם קונים את מה שאחרים קונים, או את מה שמישהו ידע למכור להם, ולאו דווקא את מה שהם באמת צריכים.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. ורציתי לשאול אותך, אנחנו בהתפתחות באמת, אוהבים לקרוא לזה אקספוננציאלית של האיומים, אז כשאתה מסתכל על העתיד, מה אתה רואה, איזה כיוונים יהיו בולטים שם?
קודם כל AI, דיברנו על זה. אני רואה כבר היום, כשאני מדבר עם חברים שהם יזמים בתחילת דרכם ועם קרנות, אני מבין שחלק גדול מהרעיונות שמגיעים אליהם עוסקים ב... גם שילוב של AI בעולם ההגנה, אבל גם איך מגינים מפני דלף של מידע, ואיך מגינים מפני תוקפים שמשתמשים ב-AI בשיטות תקיפה. אני חושב שהרבה מאוד ימשיך לעסוק בכך שהפרימטר, המקום, המרחב שבו פועל הארגון, אם הוא פעם היה מאוד מאוד ברור ומאוד on-prem בשרתים שלך שנמצאים אצלך, משם זה הגיע לענן, והיום זה בעולם האפליקציות, ובעצם הארגון נדרש להגן על נכסים שלו שנמצאים מחוץ לארגון, בסלק, בטימס, במנדי, באלף ואחד עולמות של אפליקציות וסאס סקיוריטי, זה עולם שאני חושב שימשיך ללוות אותנו בשנים הבאות, ובעיקר אנחנו נראה את התוקפים ממשיכים להתפתח, לצדם את המגנים ממשיכים להתפתח, זה כנראה משחק שאנחנו נמשיך
אבל תמיד התוקפים בזמן. זה תפקידם, מתפתחים יותר מהר.
כן ולא, כן ולא. קודם כל, חלק מהתוקפים מתפתחים יותר מהר.
זה במרכאות הבאסה של הסיפור.
אז קודם כל, זה הבאסה של הסיפור, אבל אני יכול להגיד לך שלי, כאיש הגנת סייבר, זה מה שמרגש אותי בסיפור הזה. כן, חלק מהתוקפים מתפתחים יותר מהר. אני רוצה להגיד, מתפתחים יותר מהר מתוקפים אחרים. אני חושב שיש עדיין מקצוענות בהגנה, ואפשר גם בעולם ההגנה בסייבר להתפתח לפעמים יותר מהר מהתוקף. ועדיין רוב התוקפים בסופו של דבר מנצלים חולשות מוכרות וארגונים שפשוט השאירו באיזשהו מקום קונפיגורציה שלא סגורה, פתח שלא סגור, מתנה לתוקף, וזו עדיין להערכתי גם בעוד שנה או שנתיים, אנחנו נראה שמרבית התקיפות מגיעות מה-low hanging fruits ולא מקמפיינים ממוקדים, מטורפים, מעצמתיים כנגד ארגון.
גיא, תודה רבה.
תודה רבה.
היה לי כיף גדול לשוחח. גם כיף וגם מפחיד קצת.
לא, 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 לא התכוונתי להפחיד. תודה רבה.
ולכם המאזינים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו שוב בפרקים הבאים בפודקאסט מה לחשוב. תודה רבה על ההאזנה.